המפלה שנחלה מפלגת השלטון בטורקיה בסבב החוזר השני של הבחירות המקומיות באיסטנבול, היא נקודת תפנית ביחסי השלטון והאופוזיציה שם, אולי. אחרי רצף של מהלכים פוליטיים מוצלחים מבחינת ארדואן, שעזרו לו לחזק את כוחה הפוליטי של מפלגתו, גבר מועמד האופוזיציה על מועמד מפלגת השלטון בפער של יותר מ9%. ובדיעבד, החלטה ללכת לבחירות חוזרות הייתה מבחינת ארדואן טעות. אימנו בנושא הזה דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בחירה במכון, מומחית לטורקיה. שלום גליה.
שלום.
קודם כל הצד המנצח. מי הוא? ומה סוד ההצלחה של הקמפיין שלו?
שזה די מדהים. היה לנו בחירות בסוף מרץ, והפער בין שני המועמדים היה רק 13,000. עכשיו אנחנו ביוני, הפער גדל ל-800,000. זה פשוט מדהים. ומה שאנחנו, כשאנחנו מנסים לנתח את זה, בעצם הציבור באיסטנבול הרגיש שההליכה לבחירות חוזרות אינה מוצדקת. שפה בעצם ארדואן ומפלגת הצדק והפיתוח הלכו צעד אחד רחוק מדי, וממש הענישו את המועמד של מפלגת הצדק והפיתוח, בין הילדורים, הענישו אותו גם בשכונות שהיו מאוזים של מפלגת הצדק והפיתוח, מאוזים ששלחו נציגים למועצת העיר של מפלגת הצדק והפיתוח.
והניצחון שנזקף לזכות מועמד האופוזיציה הוא בעצם ניצחון לעומתי?
הפער בין בחירות מרץ לבחירות יוני הוא פער של לעומתי, אבל באופן כללי מה שהיה מאוד מעניין בקמפיין של אימא מולו היה הקמפיין החיובי. קמפיין לא של נגד, אלא קמפיין של לנסות לחבק, לנסות להגדיל את קהל המצביעים המסורתי של מפלגת העם הרפובליקאי, שהיא המפלגה המייסדת של הרפובליקה הטורקית. ניסיון הצליח מאוד עם הקורדים, הצליח עם גורמים כמובן שמתנגדים לארדואן, אבל גם עם גורמים שפשוט חשו שהיה פה איזשהו אי צדק.
ואם כך, יכול להיות שארדואן ויועציו אינם מבינים לאן אותה דעת הקהל בטורקיה.
זו נקודה מאוד מעניינת, כי כשמסתכלים על הבחירות הנוכחיות והליכה לבחירות חוזרות, הדוגמה שעולה לראש היא תרגיל דומה שעשו ב-2015. גם אז, ביוני 2015, מפלגת הצדק והפיתוח לא מקבלת את הרוב הדרוש לה כדי להקים ממשלה בפני עצמה, והם הולכים לבחירות חוזרות בנובמבר, ואז כן מקבלת את הרוב הדרוש. והיה נראה שארדואן שוב עושה את אותו טריק ושוב יצליח, והפעם הוא לא הצליח. אז השאלה באמת, אם היה לו תוכנית והיא נכשלה, או שפשוט שיקרון הכוח, ובגלל זה הוא הלך למקום לא טוב, או שבגלל שטורקיה נהייתה יותר ויותר סגורה, יש לו כבר יועצים שהוא בוחר אותם לפי נאמנות ולא לפי יכולת, ולא אומרים לו את האמת.
ואני מנסה להבין מהסיפור הזה, האם יש בכך איזה שיקוף של תופעה רחבה יותר, משהו שחלחל בתוך החברה בשנים האחרונות, גם על רקע מהלכים כמו ניסיון ההפיכה הכושל והכיתוב שנוצר בטורקיה, אפרופו מחאה בסגנון האביב הערבי שהייתה גם בשנים האחרונות. יכול להיות שמשהו שם משתנה בעומק החברה, בקרב מי שכבר שנים משתוקקים להשיב את הרפובליקה למצב שהיה עד לעליית מפלגת השלטון הנוכחית, המפלגה של ארדואן, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות את ההשפעה בקלפיות. האם סיפור הבחירות באיסטנבול הוא בעצם איתות לבאות, איתות לכך שעידן מפלגת הפיתוח והצדק, איך נאמר, אולי לא יסתיים, אבל נמצא כבר בשפל?
אז יכול להיות באמת שהבחירות הנוכחיות והתוצאות שלהם הם ביטוי לזרמים תת-קרקעיים בטורקיה, למה שאתה קראת, שדיברת על מחאת גזי שהייתה ב-2013 ועכשיו אולי התוצאות שלה מתפרצות, אבל אני חושבת שיותר ריאליסטי לדבר על המשבר הכלכלי בטורקיה. כבר כשניתחנו את התוצאות של בחירות מרץ, אמרנו שהסיבה לניצחונו של המועמד האופוזיציה היה המשבר הכלכלי החריף, והרגשה שהממשלה לא מטפלת פה כמו שצריך. מבחינת להשליך מהבחירות המקומיות לבחירות הכלליות, קודם כל, הבחירות הכלליות, אם ידחו לקפים המתוכנן, זה רק עוד 4 שנים. אבל מעבר כך, יהיה מאוד מאוד קשה בראש העיר הנכנס של איסטנבול, אם אמולו, לשלוט. גם למטה, ממועצת העיר, אין לו רוב, כך שיכולים להתנגד לו מלמטה, וגם מלמעלה, כמובן, הממשלה יכולה לחסום כל מיני פרויקטים שצריכים בשביל זה אישור ממשלתי. כך שיש הרגשה שיעשו לו חיים מאוד מאוד קשים, יהיה לו קשה להצליח. ואם הוא יקשל, אז כמובן הממשלה תוכל להגיד, אמרנו לכם.
לקח אחד שלדעתך מפלגת השלטון והעומד בראשה ארדואן יפיקו ממערכת הבחירות הזאת?
יש פה הרבה הסתכלות פנימית. באופן כללי, כשאנחנו מנסים לחשוב על מאיפה השינוי בטורקיה יבוא, הרבה אומרים שזה יבוא מפיצול בתוך מפלגת הצדק והפיתוח, לא כל כך מבחוץ, אלא מתוך המפלגה, ובאמת אנחנו רואים את האפשרות שיקומו מפלגות חדשות מקרב אנשים שהיו חלק ממפלגת הצדק והפיתוח בעבר, כך שאני חושבת שיש שם הרבה עכשיו מאבק פנימי, שאנחנו לא כל כך רואים, כי הוא לא לגמרי זולג החוצה, אבל זה אפשר הייתי מפנה את תשומת הלב.
תודה רבה, גליה.
תודה רבה.